החורש כלשהו. מלאכת חרישה, שיעורה בחרישה כלשהו. המנקש והמקרסם. מקרסם, רש"י אומר, זה אחד שקוצץ ענפים יבשים מן האילן על מנת לתקן את האילן. וכן מזרד. מזרד זה גם כן שהוא קוצץ זרדים לחים מהאילן, ככיוון שהם גודלים על האילן, מכחישים אותו. אז לכן הוא מתקן את האילן על ידי זה. אז מנקש, מקרסם ומזרד, כלשהו חייב. המלקט עצים, אז תלוי לאיזה צורך. אם לתקן, אם הוא בא לתקן את הקרקע, או לתקן את האילן, אז השיעור כלשהם. אבל אם הוא צריך את העצים האלה להסקה, אם להסק, אז רק בכמות כזאת שיש בה כדי לבשל ביצה קלה. למה ביצה קלה? כי ביצה קלה זה התבשיל שמתבשל הכי מהר, אבל לא ביצה שלמה, אלא כי גרוגרת ביצה קלה. המלקט הסבים, אז תלוי. אם לתקן, אם הוא בא לתקן את הקרקע כלשהו, זה עניין של חורש. אם לבהמה, שיעורם כמלוא פי הגדי, שפי הגדי זה פחות מכגרוגרת. אמרנו במשנה שהחורש כלשהו חייב, מברר את הגמרא למה היא חזי. חרישה משהו, למה זה ראוי? עונה הגמרא, חזי לביזרה דקרה, לזרע של דלעת. דקוותה גבי משכן, כיוצא בזה היה במשכן, שכן ראוי לקלח אחד של סמנים. אז רש"י שואל, מה רואים מפה? שחרישה לזרע אחד של דלעת זה חשוב? הרי למדנו במשנה זרע דלויים שניים. אומר רש"י, אני מינה כשהוא בא להוציא זרעים. אבל כשאדם חורש, כל חפירה בפני עצמה, כל גומה בפני עצמה, היא מלאכה. וזה כבר חשוב. המנקש והמקרסם והמזרד, תונו רבונו. התולש אולשין, רש"י אומר אולשין, עשב שקוראים קרישפל. והמזרד זרדים. אז מה זה הזרדים האלה? אז רש"י אומר ככה, בעודן רכים זורדים אותם למאכל אדם. נתקשו, עוד לא התייבשו, נתקשו מעט ראויים למאכל בהמה. יבשו, עומדים להסקה. אז לכן, התולש אולשין והמזרד זרדים, אז תלוי. אם לאכילה של אדם, שיעורן כגרוגרת. אם לבהמה, שיעורן בקצת פחות, כמלוא פי הגדי. אם להסק, שיעורן כדי לבשל ביצה קלה. לעומת זה, אם לייפות את הקרקע, כלשהו, כי חרישה בכלשהו. שואלת הגמרא, מה פירוש? מה זה משנה? מה המטרה שלו? עתו כולו לא לייפות את הקרקע נינו. סוף כל סוף, הוא מייפה את הקרקע. אם כן, אפילו שהוא לא מתכוון, מה נוצר פה בפועל? הוא מייפה את הקרקע. עונה הגמרא, הרבי ורבי יוסף דאמר תרוויו באגם שנו. מדובר במקום שדה פתוח, שלא מטפחים אותו. לא זורעים בו זרעים, לא חורשים אותו. זה שדה שמיועד לאכילה של מקום שהבהמות יוכלו לאכול. מקום כזה, זה לא עומד להתייפות. לכן, זה לא נקרא חורש. הבעיה מה? אפילו תאימה בשדה. דלאו אגם. הוא כגון דלוקו מכוון. הוא לא מתכוון לזה. הוא לא מתכוון למטרת ייפוי הקרקע. מתפלט הגמרא, אז מה אם הוא לא מתכוון? אבל הרי זה קורה בין כך, זה ודאי קורה, הוא מסדר את הקרקע. והאביי ורובד אמרי תרוויו מודר הבשימון בפסיק רישא ולא ימות. אדם שרותח את הראש של התרנגול כי הוא רוצה את הקרבולת, הוא אומר, הוא לא מתכוון להמית את התרנגול, הוא רוצה רק את הקרבולת. סוף כל סוף זה פסיק רישא, זה ודאי יקרה. זה אסור, מודה רבי שמעון. מה הוא מודה? הוא מודה שחייב חטוס. עונה הגמרא לא צריכה דקאובית בארי דחברי. א', הוא לא מתכוון. מה ששאלת, זה פסיק רישה, הוא מייפה את הקרקע? לא. זה קרקע של חברו. אז מה? אין לו שום עניין, לא אכפת לי לייפות את הקרקע של חברו. אז מה? בלשון הראשונים, זה נקרא פסיק רישה דלא ניחה לי. לא נוח לו בפעולה הזאת בקרקע. ויש כאן בתוספות מובאת מחלוקת ראשונים גדולה. שיטת הערוך, שכל פסיק רישה דלא ניחה לי, זה חוזר להיות מצב רגיל של אין המסקבה. ומותר לעשות את זה לכתחילה. לעומת זה, התוספות לא מסכימים עם הערוך. התוספות אומרים שנכון, שכיוון שזה לא ניחה לי, זה לא איסור חטוס. אבל עדיין זה אסור. זה נכנס לתוך הגדר של מלוך או שאינו צריך או לגוף. אז נכון שלא חייב חטוס, אבל זה אסור מדרבון. התוספות האחרון, בהרי לחברי פירוש דהווה מלאכה שאין צריכה לגופה. המשנה הבאה כותב שתי אותיות, שזה שיעור כתיבה בשבת. בין בימינו, בין בשמאלו. הגמרא תברר ותסיק שמדובר כאן באדם שיש לו כושר כתיבה בשני הידיים. בין משם אחד, בין משתי שמות. מה זה שם אחד? אז יש כאן רשי מחודש מאוד. רשי אומר, אפילו כתב פעמיים את האות א', 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 זה כוונה שם אחד. בין משתי שמות. למשל, כתב א', ב'. אנחנו נראה במשך הגמרא, לחורה, שזה מחלוקת תנאים. בין משתי סמניות, לא משנה באיזה חומר, אחד הוא כתב בדיו ואחד בסקרה, אחד צבע אדום, אחד צבע שחור. בכל לשון חייב, בכל שפה, אם יעשה אות לטינית ואות צינית, הן מצטרפות ביחד. זה דעת תנא קמא. אמר רב יוסי, מה, אתה אומר שצריכים לכתוב אותיות? לא חייבו שתי אותיות, אלא משום רושם, שכך כותבים על קרשי המשכן לידע איזו בן זוגו. על קרשי המשכן היו חורצים, חריץ שווה בין שני קרשים, כדי לדעת איפה המקום של כל אחד. מובא בירושלמי, שהיה עניין שקרש שהיה בצפון, תמיד יישאר בצפון. קרש היה בדרום, תמיד יישאר בדרום. אז לכן סימנו את הקרשים איפה היה המקום שלהם. אז אם כן, רבי יוסי סובר שחייבים אפילו מי ששורט שתי שריטות עם סכין, גם חייב. לא צריכים אות. אמר רבי יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. מה תנא קמא אמר? שאם הוא כתב שתי אותיות הוא חייב? למשל כתב א' א' חייב? לא. רבי דבא לומר כך, אם יהודי רצה לכתוב מילה שלמה, רצה לכתוב את המילה שמעון, את המילה שמואל, וכתב רק חלקית ממנה, כתב רק שינמן, אפילו שלמעשה הוא לא ישלים לכתוב את מה שהוא רצה, אבל כיוון שהוא רצה לכתוב את השין מם, ויש משמעות לשין מם, הוא חייב. אמר רב יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. דוגמה, כמה דוגמאות? שם משמעון ומשמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. יוצא שרב יהודה אומר ככה, אם הוא היה כותב, רוצה לכתוב מילה שלמה, וכותב שתי אותיות ממנה, ואין להם שום משמעות בפני עצמם, יהיה פטור. מתי הוא חייב? רק כשהוא רצה לכתוב תיבה מלאה, מילה שלמה, וכתב שתי אותיות שיש להם משמעות מצד עצמם, כבר חייב. מברר את הגמרא על הדין הראשון שאמרנו, בין בימינו, בין בשמאלו. בשלו ימי הימין, אני מבין לחיים שום דרך כתיבה בכך, אבל אדם שהוא ימני וכותב ביד שמאל, אלא השמאל המעיה, אין דרך כתיבה בכך, זה כמו כלאחר יד. אמר רבי ירמיה, מדובר כאן ביתר יד שנינו, שאנו, מדובר באדם שמאלי. אם ככה מברר, שאתה אמרה, ותאב שמאל דידי כי ימין דקו לאלמה, ועל היד השמאלית תחייב אותו, הימין לא לחייב. אז למה אתה מחייב בין בימינו בין בשמאלו? אלא אמר רבי, המשנה מדברת באחד כזה ששולט בשתי ידיו. לכן הוא חייב. רב יעקב ברי דבת יעקב אמר, מנה רבי יוסי, מי שמחייב גם ביד שמאל, אפילו שזאת היד הקהה החלשה, מי זה? זה רבי יוסי. שמה? שאמר בסיפה, לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם, רושם אפשר לכתוב לך תחילה ביד שמאל גם כן. שאתה אומר הרגע, ומי זה סיפה רבי יוסי, ראי שעליו רבי יוסי? לא, אומרת אמר, כולו רבי יוסי. יש כאן הגעה בצד שמביאים פירוש רשי בחולין דף קוף דלת, שאתן השכח ולא הזכיר שמו בתחילה וחזר והזכיר שמו. יש דבר כזה. טוב, אמר רב יהודה מצינו, אלא רב יהודה שתי אותיות והן שני שמות, הוא דמחייב דווקא שין מם, אבל שתי אותיות ואין שם אחד, לא מחייב. יכתוב שתי אותיות שיש להם את אותה משמעות, זאת אומרת, שתי אותיות, פעמיים את אותה אות, יכתוב פעמיים א', א', לא יהיה חייב. ככה מדויק. שרבי יהודה אמר, נתן דוגמאות. שם נוח, דן, גד. והתניא, בברייתא, כבר נראה לא ככה. כתוב בפסוק באיסור חטוס, ועשה אחת. מה יש בלשון הפסוק כתוב? ועשה מאחת מהנה. אז הברייתא דורשת. עשה אחת. אחת משמע את כל המלאכה. יכול עד שיכתוב כל השם. לא יהיה חייב עד שיכתוב את כל התיבה. וכן מי שעורק בגד, עד שיהרוג כל הבגד. ומי שקולע נפה, עד שיעשה כל הנפה. עד אז הוא לא חייב. תלמוד לומר, מאחת. אפילו על קצת הוא חייב. אם מאחת, יכול אפילו לא עשה אלא עוד אחת, ולא הרג אלא חוט אחד, ולא עשה אלא בית אחד בנפה. בית אחד, הכוונה שהוא עושה שתי בתי נירין. הרי את הנפה קולעים שתי וערב. אז כשהוא מסדר את חוטי השתי, הוא קושר בשתי הקצוות שתי חוטים של ערב שיתפסו את המסגרת. אז יכול להיות שאפילו לא עשה אלא בית אחד, כבר יהיה חייב. תלמוד למעלה אחת. מצד אחד צריך מלאכה שלמה, מצד אחד מספיק קצת. מה הפשט? הכיצד? אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול. שם משמעון ומשמואל, נוח מנחור, דן מדניאל, גד מגדיאל. אם הוא רצה לכתוב תיבה שלמה, אפילו שהוא לא גמר אותה, אבל יש משמעות לחלק הקטן, יש לו משמעות בפני עצמו, כבר חייב. ומה הדוגמה של תנא קמא? שתי אותיות שונות, לא את אותה אות. רבי יהודה אומר, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד, חייב. אפילו אם הוא רצה לכתוב תיבה שלמה וכתב חלק ממנה שיש בה פעמיים, וכתב את החלק הזה פעמיים את אותו אות, גם חייב. מה הדוגמה? כגון שש, רשי אומר, אדם רצה לכתוב את השם שש בצר, ובסוף הוא כתב רק שין שין. יש משמעות לשש, שש זה פשטה. או תת, הוא רצה לכתוב תתנו או תתראו, כתב תת. רר, גג, חך, רבי יהודה מחייב. אז מה הוא חולק על תנא קמא? תנא קמא אומר, מתי הוא חייב על שם קטן משם גדול? רק אם זה שתי אותיות שונות, מה שנקרא בלשון המשנה שתי שמות. אבל שם אחד פתוף. רבי יהודה אומר, לא, גם שתי שמות חייב. אז אם כן, זה לא מסתדר, זה סותר את רבי יהודה של משנתנו, כן? לכן הבאנו את הברייתא כאן. שיטה שלישית. אמר רבי יוסי, וכי משום כותב, הוא חייב. והלא אינו חייב אלא משום רושם, שכן רושמים על קרשי המשכן לידע איזו היא בן זוגו. לפיכך, שרת שריטה אחת על שני נסרים, או שתי שריטות על נסר אחד, חייב. אז יש לנו תנא קמא, רבי יהודה ורבי יוסי. עכשיו רבי שמעון אומר, ועשה אחת, יכול עד שיכתוב את כל השם, עד שיעורר כל הבגד, עד שיעשה את כל הנפת עמוד, לומר מאה אחת. מספיק חלק מהמלאכה. אם מאה אחת יחריל אפילו לא כתב אלא עוד אחת, אפילו לא הרג אל החוט אחד, אפילו לא עשה אל הבית אחד בנפה, תמוד לומר אחת. הכיצד? אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. זאת אומרת, הוא רצה לכתוב תיבה שלמה, אפילו אם הוא לא הצליח, אלא כתב רק שתיים ועצה, אבל כיוצא בה מתקיימת, יש משמעות לשתי האותיות האלה, כבר חייב. לחורה הוא ממש אומר כמו רב יהודה, לא מחלק, אפילו שיהיה למשל לכתוב שש משש בצר, כיוון שיש משמעות למילה שש, יהיה חייב. אז הגמרא עוד מעט תשאל מה ההבדל בין רב יהודה לרב שמעון, זה אותו דבר. רב יוסי אומר, רב יוסי כאן בא להגיד דרשה אחרת ממה שדרשנו, אחת מאחת. רב יוסי עכשיו זה כבר לא עוד שיטה בעניין כתיבת בשבת. רבי יוסי כבר אמר מקודם את דעתו, שעל שתי רשימות הוא חייב. אז מה הוא מתייחס עכשיו לפסוק? רבי יוסי אומר, ועשה אחת, ועשה הנה. כתוב, ועשה מאחת מהנה. אז הוא דורש ככה. פעמים שחייב אחת על כולן, פעמים הוא עושה כביכול כמה מלאכות וחייב על כולם רק אחד. ופעמים שהוא עושה כמה מלאכות שהם אחד, ובכל אופן חייב על כל אחת ואחת. עוד מעט הגמרא תפרט מה כוונתו של רבי יוסי. בכל אופן, עד כאן לשון הברייתא. קטן אם יהיה, רבי יהודה אומר אפילו לא כתב אלא שתי אותיות ואין שם אחד חייב. סותר את רבי יהודה במשנתנו, שהוא הביא דוגמה, שם משמעון, שזה שתי אותיות שונות. לא קשיא. הודי די, הודי רבי. שמה? ניתן לך ראיה. דתניה רב יהודה אומר משום רב גמליאל, אפילו לא כתב אלא בית אותיות ואין שם אחד, חייב. כגון שש, תת, רע, רר, גג וכך. יוצא, שמה שרב יהודה כאן אמר בברייתא שחייב על שתי אותיות זה בשם רבו רב גמליאל. אבל מה שהוא אמר במשנתנו שדווקא בשתי אותיות שונות, משני שמות, זה רב יהודה בעצמו. טוב, עכשיו מה חוזרת לברר את דעתו של רב שמעון? ורב שמעון היינו תנא קמא. תנא קמא כאן הגמרא לא מתכוונת לתנא הראשון, אלא היינו התנא השני, רב יהודה, שרב יהודה אמר שעל שתי אותיות שיש להם משמעות, אפילו שהן אותיות שוות, חייב. אז מה ההבדל? יחיתם א' א' דעה זרחה היא כביניו. אדם רצה לכתוב את המילה אה זרחה, והוא כתב א' א', זהו, ועצה. עכשיו, א' א' לא מצינו באף מקום בתנך שיש לזה משמעות בפני עצמו. אין כזאת מילה א' א'. אז איתן כמה סבר, א' א' דה הזרחה לא מחייב, כיוון שאין לזה משמעות. רב שמעון סבר, כיוון דהיתי בגלטורה באלמה חייב. מה זה גלטורה? רשי אומר, כמעות וכתבים של מחשפות ושל שמות. לזה קוראים בלשון לטין קלטורוס. בכל מיני כמעות כאלה מצוי הרבה פעמים שכותבים את האותיות א' א' כמילה בפני עצמה. אז אומר רב שמעון, כיוון שלפעמים כותבים את זה, אז לכן זה נחשב מלוכו. תנא קמא אומר, כיוון שאין לזה משמעות, זה לא מלוכו. טוב, אולי תגיד שזה הנפקים, מי לביניהם? איך יכול להיות? אז מה יצא? שרב שמעון מחמיר יותר מרב יהודה? לא יכול להיות. למימרא לרב שמעון לחומרא? אני אוכיח לך שהוא זה שמקל. ותניא, הקודח כלשהו חייב. יהודי שבא לעשות חור בעץ, באבן, ומתחיל לקדוח. התחיל לעשות חור קטן, אפילו שלא חצה, לא עבר מעבר אל עבר, כבר חייב. מגרר כלשהו. מה זה מגרר? הוא בא לגרד משהו. רשי אומר שזה תולדה של ממחק, ורשי לאי אומר שזה תולדה של מחתך. הוא בא לגרר כלונסאות או קלפים. אז גירר משהו, כבר חייב. המעבד כלשהו, הצר בכלי צורה כלשהו, מה פירוש כלשהו? התחיל לעשות חלק מהצורה, כבר חייב. זה תנא קמא. רבי שמעון אומר, לא, עד שיקדח את כולו, הוא רצה לעשות חור עד שיגמור את החור, עד שיגרור את כולו, עד שיעבד את כולו, עד שיצור את כל הצורה שהוא רצה לצור, עד שהוא לא גמר את הצורה, הוא לא גמר את המלאכה. אתה רואה שרב שמעון מקל? אז גם כאן, איך אתה רוצה לומר שרב שמעון מחייב על א' א' לבד? אלא רב שמעון הוס אל השמינן. בא להגיד חידוש הפוך לכולה. עד שיכתוב את השם כולו. רב שמעון אומר, כתב שם משמעון לא חייב. עד שיגמור לכתוב את כל המילה שמעון. זה יהיה סימן לזכור. רבי שמעון אומר, לא חייב עד שיגמור לכתוב את המילה שמעון. מתפלט הגמרא, ומי מצית אמרת אחי? והתניא, רבי שמעון אומר, ועשה אחת, יכול עד שיכתוב את השם כולו, תלמוד לומר מאחת, שמספיק אפילו חלק. ככה דברי רבי שמעון עצמו. לא, אומרת אמרה, כן, כן, כמו שאמרנו, הוא לא חייב עד שיכתוב את כל המילה. אז למה קוראים לה מקצת? כי זה מקצת מפסוק שלם. זאת אומרת ככה, טריץ ואימוך, יכול שהוא לא חייב עד שיכתוב את הפסוק כולו, תלמוד לא מהר, מאחת, לא צריכים את כל הפסוק, מספיק מילה אחת ממנו, אבל אם יכתוב חלק ממילה, פתום. כמו שראינו שרב שמעון סובר שצריכים להשלים את המלאכה, להשלים את הצורה, להשלים את הטבע, להשלים את החור. עכשיו הגמרא חוזרת להסביר את הדרשה של רב יוסי. רב יוסי אומר, ועשה אחת ועשה הנה, פעמים שחייב אחת על כולם, פעמים שחייב על כל אחת ואחת. מה הכוונה? אמר רב יוסי בר חנינא, מה הייתה מלא רב יוסי? מה הסברה של רב יוסי? אז למעשה בלשון הפסוק כתוב, ועשה מאחת מהנה. שתי הממים מיותרים. לא היה צריך להיות כתוב לא מאחת ולא מהנה. וחוץ מזה, מילה אחת מבין שתי המיותרת. היה צריך להיות כתוב, ועשה אחת מכל מצוות השם. ועשה אחת, מה זה מהנה? או לכתוב, ועשה הנה. אז יש תיבה אחת שלמה מיותרת, וגם שתי הממים מיותרים. אז יש לנו כאן ארבע דרשות. אחת, מאחת, המם מיותרת. הנה, מהנה. המם של מהנה מיותרת. זה שתי דרשות. עוד שתי לימודים. אחת, הנה. מה זה? זה שתי משמעויות סותרות. מצד אחד משמע שהוא חייב על אחת. ומצד שני משמע שהוא חייב רק על הנה. הוא חייב הרבה. מה הכוונה? לפעמים יש אחת שהיא הנה, ויש הנה שהיא אחת. ועכשיו מגיעים לפירוט. מה הוא לומד מהמם של מאחת? אחת, אדם שרצה לכתוב תיבה אחת, כתב שמעון. ובסוף, מאחת מהמלמד, שם משמעון, כבר חייב. זאת אומרת שחייב על מקצת מלאכה. למעשה, אם נתבונן, הרי רבי יוסי עצמו לא צריכים לכתוב שם משמעון. מספיק שתי רישומים. אבל החידוש הוא שהוא הרי רצה לכתוב תיבה שלמה. הוא לא רצה לעשות רישומים. חייב על שתי אותיות מתוכה. הנה, כוונה שהוא עשה אבות. מהנה, שגם אם הוא עשה את התולדות שיוצאים מהם, גם חייב עליהם חטאת. תולדות. אז זה שתי דרשות. עכשיו, מה זה הנה שהיא אחת, אחת שהיא הנה? אחת שהיא הנה, מה זה? סדום שבת. אדם זכר ששבת היום, אבל שגיגת מלאכות, שכח שאסור לחרוש, לקצור, לזרוע. זה הוא שכח. ועשה כמה מלאכות. אז זה נקרא אחת. אז מעשה הכל חילול שבת אחד. אבל זה הנה, הוא חייב על זה כמה קורבנות. אבל לפעמים, הנה שהיא אחת. מה הדוגמה? יהודי שגג ששבת היום. שגיגת שבת. וזדון מלאכות, הוא יודע שאסור לעשות את כל המלאכות בשבת, אבל הוא שכח שהיום שבת, ועשה הרבה מלאכות, חייב על כולם, על כל ההנה, רק אחת, חילול שבת אחד. אמר רב יהודה, מצינו שם קטן משם גדול. כתב שמעון, אז שינמם יצא לו המילה שם. מתפלט הגמרא. מי דמי? מם דשם סתום. כשרוצים לכתוב את המילה שם, כותבים עם מם סופית, מם סתומה. מם דשמעון? פתוח. איך אתה אומר שמי שכתב שין ומם רגילה זה מילה שלמה? אמר רב חיסדא, זאת אומרת, מהמשנה הזאת לומדים דין. שאדם שהיה צריך לכתוב בספר תורה מם סתום ועשהו פתוח, כשר. אתה רואה פה שזה נחשב תיבה שלמה? מיתווה, איך אתה אומר ככה? הוא כתב תם. מה זה הוא כתב תם? שתהה כתיבה תמה. רש"י אומר, כתיבה של מי וכתבתם? דתפילין ומזוזה. וכתבת שתהי כתיבה תמה. מה זה תמה? שלמה, כמו שצריך, כמו ההלכה. שלא יכתוב א' אין עיינין, עיינין א' אין. אנשים בדיבור מחליפים בין א' לעיין. אז שלא יחליף בכתב גם כן. ביתין חפין, חפין ביתין. אדם בצורה של האות יכול להחליף בין חף לבית, שלא יחליף. גמין צדין, צדין גמין, ג' וצדי זה דומה, זה אותו צורה, רק הצדי יש לו את הראש למעלה והג' יש לו את הפיצול למעלה והג' יש לו את הפיצול למטה. דלתין ריישין, ריישין דלתין, היין חטין, חטין היין, ווין יודין, יודין ווין, זיינין נונין, נון סופית, היא נראית בדיוק כמו זיין, נונין זיינין, תתין פפין, תת כזאת שלא יסובב אותה, יכתוב אותה בצורה של פי. וכן להפך, פפין, תתין, כפופין, פשוטין. בכל פעם שצריך לכתוב, חף, כפופה, שלא יכתוב פשוטה, או פשוטה, שלא יכתוב כפופה. ממין, סמכין, שלא יסני, מם סתומה, סמך, ולא סמכין, ממין. וכן סתומין, פתוחין, שלא יסני, מם סתומה, פתוחה, פתוחין, סתומין. פרשה פתוחה, לא יסנה סתומה. סתומה לא יעשנה פתוחה. מה זה פרשה? כשאנחנו נסתכל בספר תורה, אנחנו נראה שזה לא כתוב צפוף. יש קטעים קטעים, כל פרשה בפני עצמה. יש פרשות שהן צריכות להיות פתוחות. מה הפירוש? שצריכים להשאיר את... היא נגמרת הפרשה באמצע שורה או בתחילת שורה, צריך להשאיר את כל השורה פתוחה עד הסוף. זה נקרא פרשה פתוחה. ומה זה פרשה סתומה? שמדלגים, משאירים קטע של כמה אותיות ריק, אבל אחר כך אפשר להמשיך לכתוב בהמשך השורה. אז פרשה שצריכה להיות לפי המסורת פתוחה לא יסנה סתומה, סתומה לא יסנה פתוחה. וכן ישירה, אנחנו נראה באז ישיר וגם באזינו שזה כתוב בצורה מיוחדת, זה כתב של שירה. איך? הריח על גבי לבנה. שורה אחת אנחנו כותבים משני הזדים, שורה מתחת באמצע שני הזדים ובאמצע, אחר כך מתחת רק משני הזדים, לא באמצע, שורה עוד מתחת, מתחת לחלל העליון כותבים. זה נקרא אריח על גבי לבנה, כמו שבן אדם בונה קיר בלוקים, אז הוא לא שם את כל הבלוק אחד על בלוק השני, אלא הוא שם את הבלוק בשורה העליונה מעל שני בלוקים בשורה התחתונה. אז כתבה כשירה, או שכתב את השירה כיוצא בה, או שכתב שלא בדיו, או שכתב את ההזכרות בזהב, את השמות, שמות השם הוא כתב בזהב. כל אילו הרי אילו יגנזו. אתה רואה שהתנא הזה סובר שמם סתומה שעשה אותה פתוחה פסולה. אומרת הגמרא, נכון, התנא הזה כך סובר, אבל הוא דאמר. מי זה הוא דאמר? רב חיסדא שלמד מהתנא שלנו, הוא סובר שהתנא שלנו דאמר כי היה תנא לתניא. רב יהודה בן בתירא אומר, נאמר בשני ונזקיהם, זה הולך על הקורבנות של מוסף של סוכות. אז ביום שני של סוכות כתוב מלחתן ונזקיהם, בשישי כתוב ונסחיה, ביום השביעי כתוב כמשפטם. היה אפשר להגיד כמשפט, כמו כל המקומות, כמו שאר הימים. למה כתוב מם מיותרת? זה בא לרבות לך ככה. המם של ונזכהם במקום ונסחיה, והיוד של ונסחיה ביוד במקום ונזכה, והמם שכמשפטם. מם יוד מם, מה יוצא לך? איזה מילה? מים. הרי מם יוד מם, מים. מכאן רמז לניסוך מים מן התורה. רגע, איך כותבים מים? את המם הראשונה עושים אותה פתוחה. כאן בספר תורה בפרשת פנחס, המם הראשונה היא סתומה, ונזכהם, רואים מכאן, ומי זה פתוח ועשהו סתום כשר? אתה רואה מכאן, שאם כתוב סתום זה כמו פתוח, הוא הדין, כשר, סתום נמה, סתום עשהו פתוח, כשר. זאת אומרת, לא, מי אמר לך להשוות? אולי יש חילוק גדול? מי דמי? פתוח ועשהו סתום, אילו יקום מעלה, זה דרגה יותר טובה. למה דרגה יותר טובה? דאמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. בלוחות הברית היה את האותיות מם וסמך, אז היה מם סופית. איך כותבים מם סופית? חורטים ריבוע, והרי הלוחות היו חרוטות מעבר אל עבר. אז איך הריבוע של אמצע המם הסופית עמד? איך הוא לא נפל? עמד בנס. אתה רואה שבלוחות היה מם סתומה. זה אז לכן פתוח ועשהו סתום הוא מעלה אותו בדרגה, אבל סתום ועשהו פתוח גירו אקו מגרה עליה, הוא מוריד אותו בדרגה. למה? כי מם רגיל, מם פתוחה לא הייתה בלוחות. דאמר רבי ירמיה ויתאמר הבחיה ברבה מן צפח. מה זה מן צפח? אותיות מם נון צדי פי וקף צופים אמרו, צופים זה הנביאים הראשונים, הם תקנו אותם. זאת אומרת, אם אמרת מקודם שיש מם שהייתה בלוחות, ויש מם שהנביאים תקנו, איזה מם הייתה בלוחות? מם סופית. סימן שמם רגילה לא הייתה כתובה בלוחות. אז אם כן, שואלת הגמרא, אולי דווקא מם פתוחה שעשה אותה סתומה, הוא העלה אותה בדרגה, אז זה נחשב, זה קשר. אבל מם פתוחה, מם סתומה שעשה אותה פתוחה, שהוריד אותה בדרגה, אז אולי זה פסול. הגמרא מיד דוחה את זה. ותסברה שאת המן צפח נביאים תקנו, והכתיב אלה המצוות, אלה, שאין עליו היא רשאי לחדש דבר מעתה. ודאי שהנביאים לא חידשו אותיות, אלא מהווה הווי. תמיד היו את האותיות, או הסתומות או הפתוחות, או הסופיות או ההתחליותיות, או האמצעיות, אלא מה? מידע לא הווה ידינה. אי באמצע טבע, ואי בסוף טבע. לא ידעו אם המם הסתומה היא זאת שבסוף המילה, או היא זאת שבאמצע. ואתו צופים, תקנינו. הגמרא מתפלט, גם את זה היא לא מקבלת. והקטי אלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. אם לפני כן עשינו אותם בין באמצע, בין בסוף, איך הנביאים חידשו שהם רק בסוף והם רק באמצע? אלא, באמת כבר היה מקובל ככה בהתחלה. אלא שכחו, וחזרו הנביאים הצופים ויזדו. אז ממילא, אין הבדל במם סתומה שעשה פתוחה ופתוחה שעשה סתומה. התנה, האחרון, רבי דוד בן בתירא, ואותו דבר התנא של המשנה שלנו, סובר שזה קשר. גופה אמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. ואמר רב חיסדא, כתב שבלוחות נקרא מבפנים, היו רואים את כדרך הכתיבה, ונקרא מבחוץ, בצורה הפוכה, כגון נבוב, שהיית רואה מהצד הקדימה נבוב, מאחורה, אם היית מסתכל, היית רואה בובן. שרו, ורס. עכשיו, זה לא דוגמאות שהן דוגמאות אמיתיות, הרי לא היה בלוחות, לא את המילה נבו ולא את המילה שרו, אבל הגמרא נקטה את זה כדוגמה. עד כאן דף קוף ג'